בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום רביעי, 12 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בסוף השבוע, מעבר לים, התרחש בבית חולים אחד, ניתוח אחד. הליך רפואי. וטכנית, זו ההגדרה המדויקת, זה היה ניתוח. אלא שמה שקרה בו, נשמע כאילו מדע בדיוני. והפך את הניתוח האחד הזה לכזה שבכל העולם מדברים עליו, מתרגשים ממנו. כי בבית החולים האחד הזה, במרילנד, בארצות הברית, בחדר הניתוח, לב שלם של חזיר הושתל במלואו בגוף של אדם. כן, כבר כמה ימים שיש אדם אחד שחי ומתפקד כשבגוף שלו פועם לב של חזיר. אז הפעם אנחנו עם הניתוח שפורץ את הדרך למה שיכול להיות עולם חדש של בריאות, עולם חדש עבור גוף האדם. ובמקביל, מעלה גם עולם חדש של שאלות. שלום ארד ניר, עורך חדשות החוץ.
שלום אלעד.
מה קרה במרילנד?
קרתה היסטוריה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, הצידנית שהובלה אל חדר הניתוח, שאנחנו בכל כך הרבה כתבות הראינו איך מביאים בצידנית הזאת עברי אדם, לפעמים מקצה העולם ועד קצהו, כדי להציל חיים של אדם אחד, על חשבון אדם אחר שהפך תורם, מכיוון שחייו נגדעו באיבם. אז בפעם הראשונה בהיסטוריה, בתוך הצידנית הזו, יש לב של חזיר, שנועד להשתלה בחזהו של אדם.
ומי האדם?
האדם הוא דייוויד בנט, בן 57, חולה לב חמור ביותר, עד כדי כך חמור שהוא לא עומד בתנאי הסף שיש בארצות הברית להשתלת לב קונבנציונלית, מה שנקרא, השתלת לב מתורם אדם. מכיוון שכך הציגו לו הרופאים את האופציה להיות הראשון בהיסטוריה, האדם הראשון בהיסטוריה שבליבו יושתל לב מחזיר. ודייוויד בנט זה אמר, זאת האופציה היחידה שלי להישאר בחיים, אני אוהב את החיים, אני רוצה להמשיך לטעום מהם, ואני מוכן לקחת את הסיכון. ואיך הוא אמר, זאת אפילו לא יריעה באפלה, אלא התקווה האחרונה. כך הוא מצוטט, והלב הושתל בחזהו, התחיל לפעול, הוא פועל, אנחנו מקליטים את זה כמעט 4 ימים מאז הניתוח, הרופאים שלו אופטימיים, הם אומרים שהם לא יודעים אם זה ייקח עוד יום, או עוד שבוע, עוד חודש, או עוד שנה, אולי אפילו יותר, הם כמובן מקווים שניתן להאריך את חייו, אבל זה עובד, הוא חי, וזאת היסטוריה.
ארד, אתה נשמע לי מאוד מרוגש.
תשמע, בני האדם הם, אתה יודע, מן האפר באת ולאפר תשוב. הם בני תמותה, הם לא רק בני אדם, הם בני תמותה. חלק מקדמת הרפואה המודרנית, אנחנו כל הזמן מנסים, יש מי שיאמר, להתגרות בגורל, אבל להתעלות על הגורל, אני הייתי אומר את זה, ומנסים למצוא דרכים להאריך חייהם של אנשים. אחת הדרכים לעשות את זה, זה לנסות להחליף איברים שלא פועלים ולא מאפשרים לנו להשתמש בהם כדי להמשיך לחיות.
זה קצת מוזר לחשוב על הגוף שלנו באופן הזה, כסוג של מכשיר שמתבלה וצריך חלקי חילוף, אבל זו בגדול המציאות. ועוד לפני החזירים, צריך לומר שבכלל התחום הזה של השתלות, השתלת לב ספציפית, הוא לא תחום מאוד ותיק.
תראה, השתלת הלב הראשונה הייתה פלוס מינוס לפני 65 שנה, בדצמבר 1967. היא התבצעה בדרום אפריקה. המשתיל היה קריסטיאן ברנארד, דוקטור קריסטיאן ברנארד, בבית החולים חרוטשור בקייפטאון. הוא בנה מערכת שלמה לעניין הזה, ואכן, כפי שאמרנו, ב-1967, בדצמבר, השתיל את הלב הראשון בגופו של אדם בן 54, חולה לב קשה שלא נותר לו הרבה זמן לחיות. הלב נלקח מבחור צעיר שנהרג בתאונת דרכים. המושתל שרד 18 יום, בסופן הוא מת מדלקת ריאות שנגרמה בשל הכשל החיסוני שהוא הגיע אליו בשל התרופות שניתנו לו כדי למנוע דחייה. מה שחשוב, שאחרי השתלת הלב הראשונה, הלב פעם בגופו של המושתל, לב של בן אדם אחר, במשך 18 יום. זה הישג לא מבוטל לרפואה המודרנית, בהחלט זאת הייתה פריצת דרך. המקרה השני שאותו עשה קריס ברנרד שנה אחר כך, המושתל כבר חזר הביתה, הוא שרד שנה וחצי. אחר כך יהיו עוד ועוד השתלות, וזה הפך להיות ניתוח, אי אפשר להגיד רוטיני, אבל ניתוח מקובל שאנשים שורדים עם לבבות מושתלים. אבל הלב מתורם אנושי הוא מאוד מאוד נדיר.
זהו, אתה אומר שהשתלת לב היא דבר נדיר. וזה, המחסור הזה, הוא שהוביל את הרעיון, צריך להודות, קצת מטורף, של להשתיל לב מבעל חיים בתוך גוף של בן אדם?
חד משמעית, זה בהחלט האינסנטיב, וזה מה שהוביל את החוקרים לחפש, קודם כל, את בעל החיים המתאים ביותר. היו מחשבות, והיו גם השתלות של איברים אחרים מקופים, מכיוון שנדמה לנו שהקופים הכי דומים לנו, אבל כנראה לא במבנה הפיזיולוגי של מערכות הגוף שלהם. החזיר מתאים, או החזיר נמצא לפחות, מתאים יותר להשתלה בבני אדם. כבר שנים ארוכות יש הפרקטיקה הזאת, שנלקחים מסתמים מחזיר לעומת מסתמים מלאכותיים ומושתלים בלבבותיהם של אנשים שסובלים מבעיה במסתמי הלב, וזה עובד והם חיים את חייהם כאילו לא קרה דבר. אז יש גם אנשים עם לב חזיר עכשיו, מסתבר. תשמע, זה פרויקט, הייתי אומר הנדסי, אבל זה פרויקט רפואי מורכב שלוקח כל כך הרבה מאוד אספקטים. אז לפעמים שאנחנו רואים איזשהו מבנה אדיר, גשר או סכר, קל לנו להגיד ניצחון האדם על הטבע, אבל זה כל אלה ביחד בתוך החזה של דייוויד בנט הזה במרילנד ארצות הברית, זה יכול להיות תקדים מדהים. תאר לעצמך שלא צריך יהיה דבר ראשון להמתין למותו של תורם כדי לתרום את הדם, אלא יהיה לנו איזה בנק בצורה כזאת או אחרת, ארשה לעצמי לומר, יהיה לנו דיר חזירים פוטנציאליים, שמהם ניתן יהיה לקצור לב בכל רגע נתון, לכל חולה שזקוק לכך. תשמע, זה נשמע ניצחון האדם על הטבע.
אז כן, הרד מרוגש, והוא ממש לא לבד. כי האפשרויות שיעלו אם הניתוח הזה יוגדר כהצלחה, הן אדירות, יש להן משמעות אדירה. להפוך השתלה של איברים, בטח איבר כמו הלב, להליך נגיש יותר, זמין יותר, זה משהו שיכול להציל חיים של מיליונים, לשפר את החיים של עשרות מיליונים, אולי אפילו יותר. ויכול להיות אפילו התחלה של בשורה שתוביל לחיים ארוכים יותר עבור מיליארדים. זה עצום. אבל רק רגע, כי זה לא כל כך פשוט. עוד יש אתגרים, יש בעיות, ויש שאלות. ופרופסור ירון ברק, מנתח לב ומנהל השתלות לב, ריאות ולב מלאכותי בבית החולים בלינסון, אמנם מרוגש גם כן ממה שקרה בחדר הניתוח במרילנד, מאוד אפילו, אבל עדיין מקפיד להיות זהיר.
אנחנו נמצאים כולנו מקווים בתחילתו של עידן חדש. אי אפשר להגזים בחשיבות של האירוע, אבל מצד שני צריך לחכות עדיין עם בקבוקי השמפניה. לחולה הזה יש עוד מספר אתגרים, נקרא לזה, שהוא צריך לעבור. החולה אומנם עבר הוצאת צינור הנשמה והוא מחייך ומדבר, אבל הוא כרגע עדיין נעזר באקמו, מכונת לב ריאה ניידת. והלב תופס פיקוד, האקמו בגמילה.
הלב של דיוויד בנט, כלומר לב החזיר שהושתל בגוף של דיוויד בנט, אז הלב הזה הוא קצת דומה לילד שלומד עכשיו לרכוב על אופניים. הוא בינתיים עוד בשלב גלגלי העזר. יש לו מכונת אקמו, יש לו תמיכה של תרופות, אז כן, הוא רוכב, אבל עדיין לא לבד. עדיין.
השלב אחרי זה יהיה כאשר אנחנו נראה שבאמת התרופות נוגדות התחייה, שאנחנו משתמשים בהם היום למעשה עם כל חולה שאנחנו משתילים לו לב אומני, שהם גם עובדות כנגד דחייה של לב שמקורו בחזיר.
זהו, שבמעבר מגלגלי עזר לרכיבה לבד, או אפילו יותר מזה, לטור דה פרנס, לב החזיר של דיוויד בנט צריך לעבור את המקטע הכי מורכב, הכי קשה, וזה הסיכון שהגוף ידחה את הלב. זו הבעיה בהשתלת איברים, לא רק מבעל חיים לאדם, אלא גם מאדם לאדם.
אני ואתה שונים. זה אומר שיש לנו חלבונים שונים. בצורה הכי פשוטה, הפנים שלנו נראות שונה. ובפנים שלנו, החלבונים שלנו שונים. זה מערכת החיסון שלנו, זה מה שמגן עלינו מפני חיידקים ווירוסים. כשאני מכניס חלבון אומני של אלעד לגוף של ירון, הגוף שלי לא יודע שלא הכנסתי לו חלקיק של וירוס או חלקיק של חיידק. הוא רואה חלבון זר. זה לא משנה לו מה המקור שלו. אתה מבין? ועכשיו, בכל לב אומני או בכבד אומני או בכל לבר שאני משתיל חדש, אני צריך להוריד את מערכת החיסון או להפחית אותה כדי שהיא לא תתקוף את האיבר המושתל. וזה קורה בכל איבר מושתל. ואחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על איבר שמושתל מחזיר.
זהו, למה חזיר בעצם?
קודם כל אתה צריך לב שיש לו דמיון פיזי ללב של אדם. יש עוד חיות, קוף גם הלב שלו דומה ללב של אדם. כי אתה צריך בסוף שיהיה לך את אותם חיבורים, כי אתה צריך לחבר את זה לכלי אדם שנשארו בגופו של אותו אדם שהולך לקבל את הלב. אחר כך אנחנו מדברים על קונספט. ממה לאדם יותר נוח, מאיזה חיה יותר נוח לו לקחת לב. ובקרבה של הנראות של קוף לאדם, והעובדה שחזירים משמשים למאכל וגם ככה במרכאות כפולות מוקרבים לשירותו של האדם או לשם זה שהוא יאכל את הבשר של החזיר, אני חושב ששני הדברים האלה גרמו לזה שזו הייתה החיה המועדפת לנסות ולראות האם זה יהיה אפשרי.
אז לפני שנגיע לאותו רגע שבו אפשר לומר שהניתוח באמת הצליח, שמה שהיה מדע בדיוני או הבטחה גדולה באמת יתממש, צריך שהלב החדש של דיוויד בנט יתפוס פיקוד, יעבוד לבד, יגמל מהאקמו, וצריך שהגוף שלו לא ידחה את הלב, כלומר, ילמד לעבוד איתו ביחד. וזה הרבה אימים, אבל יש אפילו עוד אים אחד.
אחד הפחדים בכל השנים כשזה היה חלום, היה שלמעשה אנחנו חוששים שברגע שנשתיל לבר מחזיר לבן אדם, אנחנו נגרום למעבר של איזשהו וירוס. כמו שהטלפים הביאו לנו את ה-COVID-19, אנחנו נעביר משהו כזה שאנחנו לא מכירים מחזיר לאדם, ואז תקרה קטסטרופה או פנדמיה, רחמנא ליצלן. ולכן היה צריך עבודה של הנדסה גנטית כדי לוודא שאנחנו לא גוררים איתנו מהחזיר איזשהו וירוס שלא מוכר לאדם.
אני חושב שכולנו מבינים, אחרי השנתיים האחרונות, את הסכנה הפוטנציאלית במעבר של וירוס מחיה לאדם. נכון? אז להשתיל לב של חזיר באדם זה הליך שיכול תיאורטית להפוך את האדם הזה, את הגוף שלו, למפעל לייצור מגפות המוניות. גם לזה יש פתרון. והפתרון הזה מרתק. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה הוסייגיה.
אנחנו עם הניתוח הראשון בעולם שבו הושתל לב שלם של חזיר לתוך בן אדם. בן אדם שכבר 5 ימים חי, מצבו משתפר, ואם זה יימשך, הוא יעשה היסטוריה, במידה רבה הוא יעשה גם את העתיד. ואם דיברנו על הבעיות שצריך להתמודד איתן, עד אז, זה בדיוק מה שצוות הרופאים עושה עכשיו. נניח הסכנה שהגוף ידחה את הלב. אז נותנים למטופל, לדיוויד בנט, המון תרופות שמחלישות את המערכת החיסונית שלו כדי להקטין את הסיכון שהיא תתקוף את הלב הזר. הוא מקבל הרבה יותר תרופות כאלה מאשר מה שמקבל אדם שמושתל בו איבר מאדם אחר. ואם דיברנו על החשש שווירוס קטלני יעבור מלב החזיר אל הגוף של דיוויד בנט, אז פרופסור ירון ברק, מנתח לב מביילינסון, מסביר שפה כבר נכנס פתרון נוסף לתמונה. הנדסה גנטית.
הנדסה גנטית יכולה להוציא מהתאים של אותם, חזירים, חלקיקים ויראליים, או לגדל חזירים מיום היוולדם. החזיר הזה הוא לא חזיר שהלך בטבע, הסתובב לו, פתאום בא ואמרו לו, בוא ניקח את את הלב שלו. זה חזירים שגודלו בתנאי מעבדה, אני כמעט אומר, אבל זה אבא ואמא שאופרו אחרי שה-DNA שלהם נבדק, ובוצע וידו שאין ב-DNA שלהם איזשהו רצף גנומי של וירוס, ורק אז החזירים האלה שנולדו, התצעים שנולדו מאותם הורים, רק הם יכולים לשמש כלב לתרומה. זה לא חזיר שבא מהטבע. זה משהו שגודל בתנאי מעבדה והונדס כדי ליצור מין או זן שאפשר יהיה להשתיל אותו בצורה בטוחה יחסית.
במילים אחרות, החזיר שממנו הגיע הלב החדש של דיוויד בנט הוא חזיר שגודל כדי לספק למישהו, לבן אדם, לב. הוא שקל 120 קילוגרם, ובין היתר הונדס גנטית כדי להיות נקי ממחלות. הקטינו את רקמות הלב שלו, כדי להקטין את הסיכון בדחייה אחרי ההשתלה. אז כן, זה יגדיל את הסיכוי שהחיים של בן אדם, של דיוויד בנט, ינצלו. אבל כשחושבים על זה גם ככה, על החזיר או על החזירים האלה בכלל, כיצורים שרק נועדו לספק לנו איברים, חלקי חילוף, זה מעלה שאלות מוסריות, זו לא מחשבה קלה.
לשיבוטים גנטיים יש המון שאלות, ליצירת חלקי חילוף יש המון שאלות, להשתלה מן החי של חיות יש המון שאלות, וגם לאכול בשר, פשוט, זה גם, זה גם מעלה איתו שאלות מוסריות. אבל אתה יודע, אתה צריך ללכת כשהאתיקה בצד ימין והקדמה בצד שמאל, או להפך. אתה צריך שהם ילכו זה לצד זה. אתה חייב להתקדם, חייב להביא את המדע ואת הקדמה לטיפול של החולים, ואתה צריך לוודא שאתה לא חוטא לא למין האנושי ולא למוסר. אני קודם כל רואה חולים שאין מספיק איברים, ואני רואה אותם מתים על רשימת ההמתנה. אין פה שום ספק, וזה כואב וזה מציק. בהקשר של אם תהיה לי את האופציה להשתיל לב של חזיר כדי להציל בן אדם, אני חושב שאני אתמודד עם הנקיפות מצפון שלי ועם הרגשות השם כדי להציל אבא של מישהו. כשאתה רואה מה לב מושתל יכול לעשות, אתה קשה לך לוותר על זה.
ויש עוד שאלה שעולה, והיא לא רלוונטית לכולם, לא כל האנושות צריכה להתמודד איתה, אבל היהודים כן, כי בכל זאת, לחזיר יש קונוטציות יותר רחבות. אז שאלנו את יאיר שרקי, האם העולם החדש הזה, עולם שבו אולי נוכל להשתיל לב של חזיר בגוף שלנו, האם הוא מסתדר עם ההלכה?
תראה, הכלל ההלכתי הבסיסי אומר שפיקוח נפש דוחה את האיסורים שבתורה. עכשיו, שיעור הלכתי קצר, הסיפור עם חזיר הוא איסור לאכול אותו. זה לא שאסור להשתמש בו למשהו אחר. עכשיו כאן לא מדובר בכלל לאכול, ולכן אין שום בעיה, אני לא מצאתי פוסק אחד שמתנגד, אלא שכאן גיליתי דבר נורא מעניין. צלצלתי לפרופסור, לרב פרופסור אברהם שטיינברג, שהוא אולי המומחה לרפואה והלכה, הוא כתב אנציקלופדיה שלמה בנושא הזה, והוא אמר לי, נקודה מאוד מעניינת, דווקא הסוגיה של תרומת לב מאדם מת, היא סוגיה במחלוקת הלכתית, כי הבן אדם מת מוות מוחי, אבל עדיין הלב שלו פועם, אנחנו רוצים לב שעדיין עובד. ויש חלק מהפוסקים, כולל פוסקים חשובים כמו הרב אלישיב, שאמרו זה אסור, זה חשש שפוכות דמים, למה? כי מבחינתנו הבן אדם עדיין חי, ולכן אסור לקחת תרומת איברים מאדם שמבחינה הלכתית הוא חי, למרות שיש מוות מוחי. הרבה מאוד פוסקים אחרים אומרים שהמוות מוחי זה מוות ואפשר. החזיר פותר את כל זה. כשאתה לוקח לב מחזיר, אתה לא רק קשר, אתה קשר למהדרין, כי אתה חוסך את הדילמה ההלכתית מוסרית הזאת של תרומת איברים מאדם אחר, שהוא אחרי מוות מוחי, אבל ליבו עדיין פועם. אם באמת המשוכות הרפואיות יהיו מאחורינו, אז זה פתרון שכל העולם ההלכתי רק יברך עליו. כשיש לך לב מחזיר, אז זה באמת קשר למהדרין בלי שום מחלוקת.
אז מבחינת הכשרות אנחנו מסודרים. עכשיו נותר רק לחכות ולראות אם איש אחד, דיוויד בנט, וקבוצת המומחים והרופאים שלצידו, יצליחו גם להתגבר על הבעיות האחרות. אם הניתוח האחד שהתרחש בבית חולים אחד, במרילנד, ארצות הברית, יהפוך לפרק חשוב בתולדות האנושות.
תראה, התחום הזה הוא תחום של חלומות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים ומשתלים חולים שהם על ערש דווי. הלב לא עובד, הריאות לא עובדות, ואנחנו נותנים להם חיים. ולכן זה מקצוע של חולמים. ולכן יש חלום כזה. החלום הזה כבר הוא לא חלום חדש, זה כבר עשרות שנים חולמים את זה. אבל כנראה שהקבוצה הזאת הגיעה למצב שבו היא יכולה להשתיל לב של חזיר ולהאמין שהלב הזה יוכל לתמוך בגוף אנושי. אני אופטימי היום יותר מה שראיתי.
פרופסור ירון ברק, תודה רבה.
תודה רבה.
ותודה לערד ניר וליאיר שרקי. זה היה אחד ביום של N12. יש לנו חדשות מרגשות לשתף. אחד ביום זכה בתואר פודקאסט האקטואליה של השנה, ובתואר פריצת השנה של אתר גיק טיים. זו הזדמנות נהדרת לומר תודה ל-N12, חברת החדשות, לקשת, ובמיוחד לכן ולכם המאזינות והמאזינים שלנו, תודה רבה רבה מכולנו. מרום עתיקה, עורך שלנו, עידני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני שהיו על התחקיר וההפקה, יאיר בשן שהיה על הסאונד ויצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, וגם ממני, אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.